שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי והיום אני מארח את ימית אפריאט, יועצת משכנתאות, מה עניינים, מה שלומך?
קובי, מה שלומך?
תענוג, תענוג. אז טוב, אנחנו הולכים לדבר קצת על שוק המשכנתאות המטורלל שנהיה עם עלאת הריבית. זה ככה מעורר המון המון סימני שאלה ומעסיק באמת המון משקיעים. אבל לפני שככה נצלול לתוך כל הנושא המאוד חשוב הזה, בכלל נדבר על מימון בתקופת סביבת ריבית קצת יותר מאתגרת ממה שהכרנו בעשור האחרון. תציגי את עצמך, קצת ספרי ככה מי את למי שלא מכיר עדיין.
אז ככה, אז אני ימית אפריאט, אני יועצת משכנתאות פרטית ויועצת פיננסים. בימים אלו גם מסיימת את המסלול של BDO לתכנון פיננסי. אני עוסקת בתחום מזה 8 שנים, הקמתי בארץ את התאחדות יועצי המשכנתאות, עמותה שפועלת המון למען ציבור הלווים ולקידום המקצוע הזה של הייעוץ משכנתאות שאין עליו רגולציה.
כן.
אז אנחנו מעשים מעין רגולציה פנימית כזאת, אנחנו מאגדים את היועצים, עושים להם מבחן, כניסה, דואגים לעשות להם השתלמויות וכנסים וכל הזמן גם לתת תשתית למידע וסיורי מוחות, פעילות מדהימה מדהימה שכבר נכון. מ-2016. קיימת. זה הבייבי שלי וזה מקור גאווה שלי. אני מאוד שמחה שאני חלק מהדבר הזה. והיום בעיקר מתעסקת באמת בליווי משקיעים ונוטלי משכנתאות חדשות לדירות מגורים. ודואגת לאנשים לתנאים הכי הכי טובים שאפשר. אבל יותר מלפני התנאים, באמת לדאוג שהעסקה הזאת היא מתאימה להם. לדאוג שהם נכנסים ומבינים את כל היתרונות והחסרונות, לדאוג שהם מבינים את ה... סיכונים הגלומים בתוך הדבר הזה, ולתת להם את הרוח הגבית שהכל בסדר ושהם יכולים לצלוח את זה.
זאת אומרת שהם הבינו בכלל את המידות של העסקה, אם הם יכולים לעמוד בעסקה כזאת והכל. איך את מרגישה, התחלנו ככה בפתיח, אוקיי, ככה נועז ועל סביבת ריבית עולה וכאלה, זה משהו שבאמת, אני חושב שרוב המשקיעים לא הכירו, אוקיי, מה זה לקחת משכנתאות כאלה גבוהות. כן. איך את מרגישה באמת ככה את מי שמגיע אלייך היום, מתמודד עם זה?
זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים. קודם כל בלקוחות שלוקחים משכנתה חדשה, והכירו סביבת ריבית אפסית, פריים 1.6, קלצים קבועות, לא צמודות מדד, תלוי תקופה, בין 2.5 ל-3.5 אחוזים.
פריים 1.6 זה עוד נחשב ועוד גבוה, את יודעת, אני מאלה שעוד יש לי משכנתאות עם מינוס 0.9, מינוס 1.1.
כן, לא, פריים כאילו שהוא יריבית הבסיס שלו, מרווח, תקבל נמוך יותר גבוה, אבל הבסיס 1.6 זה מאוד מאוד נמוך.
נכון.
והם רגילים להחזר חודשי מאוד נמוך, לקחת מיליון שקל, לפרוס ל-30 שנה, החזר 3.5, 3.800, 4. פתאום קובי, אנחנו כבר במספרים של 5,000, 5,500 על מיליון שקל. פתאום משכנתאות קטנות למשקיע שרוצה איזו דירה קטנה ככה חמודה של 600,000 שקל גם. אנחנו מדברים פה על החזרים משמעותית הרבה יותר גבוהים, שגם לא בהכרח הסחירות העתידית של אותה דירה שהוא קנה תכסה לו את המשכנתא, שזה הרבה נכון. פעמים חלק מהתוכנית של המשקיע.
נכון. אז... רוב המשקיעים באמת, השאיפה ש... וגם מה שדי התרגלנו, וזה היה גם מאוד באמת קל בסביבת ריבית נמוכה, שאתה קונה דירה להשקעה, והסחירות מכסה את המשכנתא, ואפילו תשארים איזה כמה מאות שקלים ככה
שופר. אז היום זה כבר לא כל כך קורה. היום אנחנו צריכים לבדוק זה, האם יש לך יכולת לתזרים שלילי.
כן.
שהסחירות לא תכסה את המשכנתא, ואיך ישפיע על השוטף שלך, אם אתה צריך להוסיף מהכיס עוד 500-600 שקלים, ותוסיף עוד ביטוח, ותוסיף בלטמים, פתאום זה 1,000 שקל, ולא לכולם זה מתאים.
לא לכולם יש את ההכנסה הפנויה.
עם סקטורים שונים. אוקיי, יש את החבר'ה הצעירים, ממש, אחרי צבא ככה, שרוצים את הדירה הראשונה שלהם, והשכר שלהם עדיין לא באמת כל כך מאפשר להם שיהיה להם תזרים שלילי. לעומת זאת יש כאלה שכן, שבאים עם הכנסות מאוד מאוד גבוהות, והתזרים השלילי לא מדגדג להם בכלל, והם בונים על עליית הערך, ואז כאילו העסקה חייבת לצאת לפועל, אין פה בכלל מה לחשוב.
נכון.
אז זה מה שהם רואים לנגד עיניהם. את עליית הערך עוד 2, 3, 5, המחירה, התזרים הזה של ה-1,000 שקל לא מדגדג להם.
בדיוק, הם מסתכלים בסוף על הרווח הכולל של, של העסקה.
בדיוק. כמו מבחינתם אפילו לראות את זה כמו הלוואת בלון. סבבה, הבנק נתן לי עכשיו 700,000, קניתי דירה במיליון, אני מתכוון למכור אותה במיליון וחצי, ה-700 לא מעניינים אותי. מעניין אותי 1.5 מיליון בעוד איקס זמן.
נכון.
וזה אני אוהבת את הראייה הזאת.
זה בדיוק אבל אסטרטגיה, זאת אומרת, גם מאחורי הקלעים ככה, קודם סיפרתי לך על איזה עסקה שעשינו, אז נכון, יש לנו שם תזרים שלילי של איזה, אוקיי, כמעט 800 שקל בחודש, יש כאלה שגידו שמשמור 800 שקל בחודש, מצד שני, רק הרווח שעשינו על העסקה הזאת השנה, היה כמה מאות אלפי שקלים. אז זאת אומרת, גם אם ניקח כמה זה יצא בסוף, נניח 10,000 שקלים בשנה עלה לנו ההחזר החודשי הזה, אבל לשים 10,000 לקבל נניח 200, אוקיי?
זה בכלל לא, זה מצחיק בכלל להתעכב על זה.
נכון, אוקיי? אני מוכן לשים הרבה 10,000 בשביל לקבל 200 כל פעם.
אני גם מוכנה לתזרים שלי של 800 שקל. ועוד שנתיים שיצא לי מזה
כן,
שנתיים.
כן, אפילו פחות משנתיים, לא נעים להגיד, אפילו כן. לא עברה שנה ככה
כן,
מהעסקה הזאת.
כן, אנחנו צוחקים, אבל באמת זה נורא תלוי ביכולת ההחזר.
מאוד.
אתה יודע מה, אני לא רוצה שאדם שלוקח על עצמו התחייבות כזאת, ייכנס למינוס של 800 שקל בחודש, חודש בחודשו, וככה זה כדור שלג, ולוחץ, ומשלמים על המינוס ריבית. עוד פעם, הכל תלוי בתוכנית. גם
נכון.
אתה יודע מה, אני שמרנית מדי, עם 800 שקל מינוס, ואחר כך לצאת עם 200, גם אפשר לספוג את זה. אבל קשה באמת לנבות את הכל, ולדעת
נכון.
בוודאות שתצא עם הסכום. אז כאילו, מה שנקרא ניהול סיכונים.
כן. אני מודה, אני לא ידעתי שנקרא לזה 10,000 שקל האלה, החומר הזה שאנחנו נצטרך כאילו לשלם כל שנה, באמת יהפכו לשנתיים. זה לא היה, זה היה, איך אומרים, המציאות עלתה על כל דמיון. ובאמת, אני חושב שהיכולת, זאת אומרת, הצורך לבדוק את ההכנסה הפנויה היום של התא המשפחתי, הוא קריטי לפני שנכנסים להשקעה.
נכון, כי הפריים גם ימשיך לעלות, אז ההחזר החודשי שסגרנו עכשיו, זה לא ההחזר החודשי, ב-22 לחודש הריבית הולכת לעלות עוד, ובמהלך 23 היא תעלה עוד, אז צריך לראות את זה, צריך לראות שאותו אדם או זוג שלוקח עכשיו משכנתה, יכול לעמוד בתנודות האלה. ממש אתמול עשיתי שיחת ייעוץ עם זוג, שההחזר מתחיל ב-7,000 שקלים, אנחנו על קצה גבול יכולת ההחזר שלהם. הפריים שיעלה בסוף החודש הקרוב, לקחנו אותו בחשבון ואנחנו כבר עוברים ככה את הגבול.
כן.
הם לא יעמדו בשינויים. אז ניסינו לבנות הרכב שמינימום, טוב, האמת בסוף לא שמנו פריים, שזה הכי לא מתאים לי, הכי לא אופייני לי לא לשלב פריים, אבל באמת ראיתי שהם לא יעמדו בשום שינויים.
כן.
אז הצלחנו לבנות תמיד יצירתי אחר, בלי פריים, וגם עם התכנות נמוכה מאוד לכנסות, הצלחנו לבנות okay. משהו, כי גם הם מחזיקים את הנכס רק 5 שנים. אם הם יקחו את הכל בקבוע לא צמוד מדד, עוד 5 שנים שהם קירו את הנכס, הם יהיו חשופים לכנסות של 10,000 שקלים.
נכון.
דברתי איתך על 50-60 אלף שקל כנס.
בואי, אני רוצה רגע שככה, כמומחית למשכנתאות, תתני איזה מילה, באמת יש עכשיו איזה דיבור, בואו ניקח עכשיו את הכל, אוקיי, קבוע. קבוע, לא צמוד, שזה כביכול גן עדן, בסדר? כי זה קבוע, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו הולכים לשלם, אבל בואי ככה כמקצוענית, איפה הסיכונים כאן?
אז היציבות הזו של ההחזר החודשי היציב והקבוע, יפגוש אותם כשהם ירצו למכור את הבית או למחזר את המשכנתא, כשסביבת הריבית תרד והם ירצו לשפר לעצמם את התנאים, הם יפגשו כנסות מאוד 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 גבוהים, כי זה מסלול שיש עליו עמלות היוון, הבנק אומר, אני מכרתי לך את הכסף עכשיו ל-30 שנה בריבית של 5%. באת אחרי 5 שנים, כי הריבית ירדה, אתה שומע שהריבית עכשיו היא 4%. אתה רוצה גם? אתה יכול? אתה בא לבנק, אומר, אני רוצה למחזר. אומר, סבבה, היית אמור לשלם לי 5-30, נשאר 25 שנה, נוסחת היוון, בום, תשלם לי 60,000 שקל, ובבקשה, קח את ה-4%. בסוף, זה אמור גם להיות שווה. כלומר, אתה פורס את הכנס מחדש על הקרן, בריבית של 4% ל-25 שנה שנותרו, זה אמור לגלם חיסכון משמעותי. אבל עדיין זה כנס, ובטח אם מכרת את הבית, אתה מרגיש את זה בכיס שלך,
כן.
כי אתה צריך להיפרד מ-50-60 אלף שקל, שאתה צריך
נכון, להחזיר את הבית. נכון, שאתה פורט המשכנתא.
נכון.
זה...
ואז באמת צריך פה יצירתיות ולבנות את המילים, שמקטינים את החשיפה הזאת, אבל גם לא... מהווים סיכון לאותו משק בית בתנודתיות שיכולה עוד להיות במסלולים האחרים שהם לא קבועי ולא צמודי מדד.
מה היית ממליצה בכל זאת, זאת אומרת, מבחינת איזה תמיל כזה, זאת אומרת, איפה יותר לשים את הדגש היום מבחינת התמילים?
אין copy-paste, זה נורא תלוי ביכולת של האדם. אם יש לו יכולת לעמוד בתנודות ובשינויים, אני עדיין
כן.
ממליצה לקחת פריים.
גם שני שליש פריים, כמו שמותר?
גם 100% פריים. עשיתי עכשיו לאדם שלקח משכנתה לכל מטרה בחברת ביטוח, שאין רגולציה שם, 100% פריים. ומה עשינו בסימולטור? קודם כל, במקרה שלו, ואני נותנת בכוונה סיפורי מקרה, שאם אנשים כאילו שומעים, אומרים, וואלה, במקרה שלו, הוא נקח איזשהו סכום לא גבוה במיוחד, 600,000 שקל, עם החזר התחלתי, אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, נגיד 4,000, והוא הולך להזכיר את הדירה שלו ב-8,000. אז עשיתי לו כאילו סימולציה שהפריים עלה ל-6 ול-7 ול-8, וכל העליות האלה עדיין הסחירות של הדירה שלו מכסה לו. ופה אנחנו אומרים, אוקיי, ויש התכנות שהפריים ירד, והוא ייהנה מזה. ויש התכנות שימכור את הבית ולא יהיו לו כנסות. אז לאותו אדם, החשיפה המטורפת הזאת, בתקופה המטורפת של עליות, הייתה מתאימה. וראינו, ולקחנו גם, שמתי לו בסימולטור, אני חושבת אפילו 11% פריים. קובי, אני כל כך שמרנית, אני כל כך לא רוצה להגיע למצב שלקוח אומר, וואי, איך עשיתי את זה, ואני מראה לו.
כן.
מראה לו את כל האפשרויות הקיימות, שיקבל החלטה. וראינו שזה יכול להתאים. אבל לעומת זאת, הזוג אתמול, לא חשפתי אותם בשקל לפריים, כי הם לא יעמדו בשינויים, לא נפשית ולא כלכלית. אז זה נורא תלוי באופי ובטיב העסקה. כן. בשביל להתאים את ההרכב.
מה שאני לוקח כאן ככה מבין השורות, זה בעצם את כל העניין של לתכנן, זה לא משנה אם זה כבר דירה למגורים או להשקעה, אבל אני חושב שבשני המקרים צריכים רגע לשבת ולתכנן ולבדוק באמת את ההכנסות ואת ההכנסה הפנויה, וכמה באמת אפשר למתוח את הגבול, בכדי לא להיקלע לצרות אחר כך.
מי שעוקב אחרי הפודקאסט שלי, דרך אגב לא אמרתי נכון. שלי פודקאסט, המרוץ לדירה עם ימית הפריאט, מי שעוקב, אני חושבת שאין פרק, קובי, שאנחנו לא מזכירים את התכנון. הלתכנן זה המילת מפתח במשכנתא. אוקיי? זה הנקודת מוצא. להבין מה היכולות, מה העסקה, ולתכנן לפי זה.
נכון. כי בכלל, עוד פעם, גם אם תכנון נכון, אפילו לאו דווקא של משכנתא, אני מסתכל על כל האספקט הזה שבכלל אני קורא לו מימון, בסדר? של העסקאות, של התיק נכסים, זה יכול להוביל אותנו לעשות צעדים הרבה יותר מדויקים, לפעמים אפילו לשמור אצלנו יותר כסף עם מימון, נכון? בכדי להיכנס לעוד ועוד עסקאות.
נכון מאוד. בסדר? וגם הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים עם עון עצמי מאוד מאוד גבוה, שחשבו לשים את כולו בעסקה. כן. מה פתאום? בוא נתכנן עוד דברים, בוא נקנה עוד דירה, אולי בארץ, אולי בחול, קצת שוק ההון. בוא תכיר איזה עוד אפשרויות יש. למה לשים את הכל עכשיו? עוד פעם, אם יש יכולת החזר גבוהה ועון עצמי גבוה, יש מגוון אפשרויות שממש לא חייב לשים את הכל פה בקירות, אפשר לעשות עוד דברים מעניינים עם הכסף.
נכון.
שבסוף יביאו לצמיחה וסגסוג, וצריך לחשוב על הפנסיות.
צריך לחשוב, כן, על העתיד בכלל, את יודעת, הפנסיה זה נשמע לאנשים מאוד, אחד זקן ושתיים רחוק, אבל הם לא קולטים שזה, יום אחד אתה מתעורר איפשהו כבר...
קובי, לא.
מה? לא, אנחנו צעירים, אנחנו גם, הזמן אצלנו לא...
נעצר.
לא פקטור, כן, אנחנו מחוסנים מהזמן וכל זה. אבל באמת צריך גם, את יודעת, לתכנן את... לא יודע אם זה לקרוא לזה את גיל הפרישה, לפעמים אפילו להחליט עם עצמנו מתי אנחנו פורשים. אתה יודע, מי אמר שחייבים בגיל 67?
זה לא בתוכנית
שלי. תסתכלי בינינו על ההורים שלנו. הם לא במצב כאלה...
זה לא בתוכנית שלי,
כמו שבגיל 67. וואו, איזה מתוק, כן. בוא נתחל איתה עם עליי. הרבה קודם.
שגם אתה.
כן. אני... יש לי שעון חול, אני מרגיש שהוא לוחץ אותי.
מצוין. אני איפשהו בגיל 50 מתכננת.
כן? טוב, את
עוד
צעירה. כן.
בונה את התשתית לזה.
מה, את אומרת, את בעצמך גם משקיעה?
כן.
אז סתם, בא לך לשתף כזה? מה...
כן, בגדול כזה. אז יש אוקיי. את השקעות בארצות הברית, יש את הבית מגורים שהוא גם הפך להיות כמו נכס מניב, בניתי יחידת דיור ומערכת סולארית על הגג שמכניסה כסף, קצת בשוק ההון, אני אוהבת שידי בכל.
כן.
והכל די צעיר כזה, די משהו כמו שנתיים אחרונות, אז אני עוד לא יודעת להגיד מה עבד הכי טוב ולאן אני רוצה להמשיך. אני בודקת, ומה שיעבוד הכי טוב, אני אמשיך שם יותר. אני ככה עושה עדיין גישושים להבין מה נכון לי, מדויק לי. אני מאוד 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 אוהבת נדלן, ומאוד מאמינה בנדלן. והתוכנית שלי ל-2023 זה לקנות דירה נוספת בארץ.
מקסים.
הנה, הכרזתי על זה, אני חייבת לעמוד בזה.
יאללה, זה מוקלט דרך אגב, גם מצולם, גם...
חייבת לעמוד בזה.
זהו, אנחנו ב-2024 נבוא, נעשה עוד פרק...
ב-2023.
לא, בסוף, בסדר, ניתן אחד לסוף ככה. 2024 בינואר אנחנו נעשה עוד שידור, נבדוק אותך.
יאללה, נספר על הדירה הנוספת.
סינדלת עצמך.
אין בעיה.
אז בוא נגיד ככה, הריבית עולה בסדר והיא עוד הולכת לעלות, הכל טוב. השאלה איך הבנקים גם מתמודדים, כי... בוא נגיד, אני רוצה להאמין שאנשים פחות לוקחים כרגע משכנתאות, פחות ממהרים להיכנס לעסקאות, נכון? הבעלה קצת נרגעת.
יש האטה, בדיוק. אבל גם יש התעוררות. אחרי חודשיים של האטה מאוד מאוד משמעותית, פתאום עכשיו מתעורר קצת. אני חושבת שההאטה הזאת היא גם קשורה. אנחנו עכשיו בנובמבר, אז היינו באוגוסט שהיה חופש.
נכון.
והיה תשעה באב, שיש את הקטע הזה שאנשים לא חותמים עסקאות.
נכון.
והיה את כל העניין עם המדד, תשומות הבנייה, עם הבגץ שהגישו הקבלנים. אז היו כל מיני דברים שבגללם אני חושבת, באוגוסט הייתה האטה ממש משמעותית, ספטמבר כן. החגים, אוקטובר, והנה עכשיו מתחיל כן. להתעורר עוד פעם.
נכון.
אז אני לא יודעת אם כל כך קשור לריבית. אני חושבת גם בי שאנשים יקנו נדלן, בין אם הריבית היא 1.6 או 4.5.
כן.
הם יקנו.
עדיין ימשיכו.
ריבית אפליים, אני מתכוון.
כן. השאלה, אם הבנקים מתכננים איזה כל מיני, יש להם איזה כל מיני שפנים ככה בכובע להתמודד עם הריבית העולה, כי נניח אחד הבנקים הגדולים יצא עם איזה עניין שיהיה אפשר, אוקיי, לעשות, לפרוס את הפריסה.
נכון, נכון? ממש מאתמול.
כן.
בנק פועלים תקשר שהוא יאפשר, נגיד יש לך עכשיו משכנתה עם פריים של 20 שנה, וההחזר החודשי גדל ומכביד עליך, הוא מזמין אותך לפרוס את זה ל-30, בלי לשנות לך את תנאי הלוואה. זה חדשני ויפה מאוד, זה רעיון מעולה, שדרך אגב אני הגעתי אותו באוגוסט, ושידרתי אותו לבחירים בהנהלה, ואיכשהו זה התגלגל והנה זה יצא לאור, לא יודעת אם קשור אליי או לא,
יפה.
אבל זה רעיון שככה אני הפצתי, ואני מאוד מקווה שגם הבנקים האחרים יתיישרו עם זה. כמובן שיש לזה את החסרונות.
מה, okay. מה למשל?
אתה מעריך תקופה, אתה משלם לאורך השנים יותר ריבית והצמדה, כאילו ריבית, אבל עוד פעם אני לא מתרגשת מזה. אותי מעניין יותר גם בליוויים שאני עושה כאן ועכשיו. לא מעניין אותי שעוד 30 שנה זה ייקר לו ב-60,000 שקל את ההלוואה.
נכון.
כי הוא לא יחזיק את המשכנתא 30 שנה כנראה.
כדאי שהוא לא יחזיק אותה 30
נכון,
שנה.
נכון, אנחנו מדברים בעיקר, עוד פעם, אני לא רוצה להכליל. לפחות זה מי שאני רואה. חבר'ה צעירים. אוקיי, זוגות צעירים. הממוצע שמחזיקים בית בישראל הוא 7 שנים, אחר כך עושים איזשהו תהליך של שיפור דיור, ובאותו מעמד גם עושים חישוב מסלול מחדש על המשכנתא.
נכון.
אז אני לא מוטרדת מזה שזה יעלה לו 60,000 שקל אולי בלונגרן.
כן.
מעניין אותי עכשיו, אם עלה לו 600 שקל ההחזר החודשי, וזה מכביד עליו, כן, בוא נמצא את הפתרון. כמובן גם לא לרוץ לזה, קובי. קודם למצוא במשק הבית איפה אתה יכול לצמצם את ההוצאות, לוותר על קפה ומאפה, לוותר על מסעדה והצגה בחודש, והנה כן. 600 שקל פנויים. אוקיי, אז קודם כל ללכת לשם. דבר האחרון זה ללכת לפתרונות של הבנק, שבעצם הם קלים, זמינים, אבל הם יש להם באמת משמעות.
יש להם מחיר.
נכון. בקורונה אנשים רצו להקפיא את המשכנתאות. זה לא טוב. זה ממש היה מעלה. אני באמת לא תמכתי בזה בהקפאה. אלא אם כן, באמת, באמת, אנשים היו שני הזוג בבית, מובטלים, ואתה יודע, היה אירועים בקורונה שאנשים נפלו כלכלית. אז אני מבינה, אבל עשו את האנשים גם שהפשיחו לעבוד רגיל, שהכל התנהל אצלם רגיל, הלכו ועשו את זה כי זה חסך להם 2,000-3,000 שקל בחודש. זה לא באמת חסך.
כי הם יצטרכו לשלם...
וגם ההחזר החודשי גבוה יותר בתום הגרייס הזה. אז גם פה, אותו דבר, רק אם באמת באמת זה הפתרון האחרון והנכון לך, לך עליו.
כן.
לא בכל מחיר.
אנשים גם בתחילת הקורונה פעלו בסוג של פאניקה, זאת אומרת, זה באמת היה איזו סיטואציה שלא ידעו, כן, לאן הרוח נושבת, את יודעת, גם פתאום איזה משבר שהוא גלובלי, איזה מגפה, מי איתנו בכלל מכיר?
מטורף.
גם ההורים שלנו לא סיפרו לנו על מגפות.
אני זוכרת, אתה מכיר את יוסי אש?
כן.
אז היה לי את הכסף לבנות היחידת דיור, מתקשר אליי, ימיד, כל מה שתכננת להוציא כספים עכשיו, תעצרי הכל. תשמרי את הכל גיבוי, אל תוציא, את לא יודעת מה יקרה, הייתי מה זה בלחץ מהשיחה הזאת, באמת עצרתי כמה חודשים את כל הפרויקט של היחידת דיור, כי באמת לא ידענו לאן הולכים. בסוף ראיתי שהכל ממשיך להפך, גם אז היה את הפיק המטורף שאנשים התחילו לקנות, כאילו הן מחר באופן מפתיע. אנשים יושבים בבית מובטלים, בחלטים, וקונים נדלן עם מחזרים חודשיים, אבל בסדר, ימים ראינו שהכל בסדר.
אני יכול להגיד באופן אישי שככה במרץ שהושיבו אותנו בבית, הייתי בטוח שזהו, כאילו סגרו לנו את השלטר.
כולם, לא כולם.
העסק נגמר, העסק נגמר. היה איזה שקט באמת איזה יומיים, ופשוט אחר כך הטלפון לא הפסיק לצלצל. זאת אומרת, זה ברמה שהיינו מוצפים עם רשימות המתנה של משקיעים, ובאמת עשינו מלא עסקאות, אוקיי? אני מודה.
כן, כן, זה הייתם מופיע כולם.
לא ציפינו לכזאת חגיגה.
לכולם היה טירוף בשנתיים האחרונות, לכל מי שהתעסק בנדלן.
כן.
פשוט מטורף. ועכשיו, דווקא הירידה הזאת, מוציאה את אלה שהם כאלה פחות אולי... אתה יודע
למה מתכוונת. כן. אני את המשקיעים היותר חובבנים. ואני חייב להגיד...
המלווים.
גם את המלווים. בסדר. כן, אני לא נכנס. אתה יודע, אני תמיד אומר, סיטואציות האלה מוצאים את הבררה. בסדר? זאת אומרת, את המשקיעים הלא מקצועיים.
בדיוק.
את המלווים, לא משנה. מישהו לא באמת מקצוען ולא יודע לפעול בצורה מקצועית, בשוק עולה, בשוק יורד, שוק מתרסק, שוק כף, אם אתה לא יודע איך להתנהל ולהתאים את עצמך לסיטואציה, אתה לא תהיה במשחק הזה, בסדר? כי הוא מאתגר, אבל בעיניי, אני מתגעגע מאוד לתקופה שלפני הקורונה. חייב להגיד לך.
כן.
שהיה אפשר לנהל מסע ומתן בשקט. הייתי יושב על דירות, חצי שנה, מנהל איתם מסע ומתן, אף אחד לא היה נכנס, גם אם היה שלט ענק בחלון, למכירה. איפה היום? אוקיי? בלי שלט אני מגיע, יש איתי עוד 10 ותופכים, וכאלה, יש מלחמה על כל דירה.
זה המחיר הכולה, ולא יכול
לרדת. זה מסע ומתן הפוך. במקום לרדת, הוא רק עולה. זה כמו מכרז.
כן, מכרז
פרבי,
אשכרה.
כן. אז זה באמת טירוף מה שהיה, בעיניי גם טירוף לא בריא, נכון? עשינו אחלה כסף, הכל היה מגניב, אבל זה לא...
יש המון המון דיבורים על כך שמחירי הדיור ירדו. אני לא חושבת, מה דעתך?
די סקפטי בעניין. אני חושב שהשוק הולך לקפוא, לפחות מבחינת המחירים.
קצת.
כן.
ואז הוא יעלה. כי הביקושים ישנם.
כמו תמיד. בסדר?
ביקושים ישנם, אין מספיק התחלות בנייה, אין מספיק קרקעות מופשרות, אין מספיק, פשוט אין מספיק. ואין סיבה באמת אמיתית שמישהו יוותר על... אבל העלייה הייתה מאוד מאוד גבוהה.
האחרונה. היא הייתה מאוד גבוהה ביחס גם בכלל. זאת אומרת, זו עלייה ששוק הגיוני אמור לקחת לו משהו כמו 4-5 שנים לפחות לעשות עלייה בסדר גודל כזה. וזה קיצר את ה...
ממש, לא,
את הדרך. היא לא נורמלית, ויש איזה מחיר, ואני חושב שהמחיר הוא בעיקר לילדים שלנו, אבל רגע, מה שמסקרן אותי ככה, את יותר קרובה למערכת הבנקאית והפיננסית. זאת אומרת, יש הרבה דיבורים על משבר כלכלי בגלל האינפלציה הגבוהה שבישראל, אחד, בעיניי, בתקנית, אם אני טועה, היא לא מחושבת באמת בצורה אובייקטיבית ונכונה, זאת אומרת, היא מחסירה כל מיני דברים, אוקיי?
פחות בקיאה.
כן. כי למשל נניח בתוך חישוב האינפלציה לא מכניסים את עליית מחירי הדירות. בסדר?
כאילו מפרידים את זה.
כן, מפרידים, זה בדיוק, כן. יש אינפלציה לדירות ויש אינפלציה לשוק עצמו, שזה די בלוף, בסדר? זה רק להציג לנו תמונה חלקית. שבאירופה הם מסתכלים ואומרים, וואו, מה זה האינפלציה המטורפת הזאת? אבל שם מציגים באמת את העלייה, כולל שוק הנדלן.
אבל אם מכניסים גם את הנדלן, זה לא היה מקטין את האינפלציה.
זה היה רק מעלה את האינפלציה. בגלל, אבל, כן. אבל הוא היה מראה כמה האינפלציה...
אז אולי הוא היה מעלה עוד יותר את הריבית, אז זה טוב לנו ההפעולה.
אני לא יודע, בינתיים הוא עושה קופי-פסט מארצות הברית, אבל בסדר, אני לא כלכלן, קטונתי מלתת לו עצות בעניין. השאלה, אם אנחנו לא באמת הולכים להיכנס עכשיו לאיזה משבר כלכלי ברמה גלובלית, שוואלה, ישפיע עלינו, אוקיי, מהסאפריים התחמקנו, מהקורונה התחמקנו, השאלה אם עכשיו אנחנו לא נחטוף.
תשמע, מאוד יכול להיות. ריבית הבנק ישראל תמשיך לעלות, אנשים ממונפים, כן. עם הלוואות ומשכנתאות, וההחזרים הולכים וגדלים משמעותית. אנחנו כבר מדברים במשכנתה ממוצעת 600-700 שקלים, אבל אין לאדם רק משכנתה, יש לו גם רכב, ויש לו נכון. גם הלוואה מפה והלוואה משם.
יכול להיות שעלה בסופר?
ב-2000 וגם יותר.
כן.
החזר חודשי. ואז אתה אומר, רגע, אוקיי. זה כבר קצת יותר קשה לצמצם. אמרתי מקודם, בוא תראה במשק בית, איפה אתה יכול לצמצם. פתאום 2000 שקל לצמצם. אז צריך לחשוב על הגדלת הכנסה. זה לא דברים שפשוטים לאנשים.
נכון.
יותר פשוט להם זה להיכנס למינוס 2,000 שקל. תכפיל ב-12 חודשים, תכפיל בשנתיים,
24,000 שקל, 2,000 שקל.
זה המון כסף.
כן.
אז הוא יצטרך לקחת הלוואה, לסגור את זה, וזה יהיה את הכדור שלג הזה. ואז הוא יפנה ליועץ משכנתות ויבקש לאחד הלוואות. זה יהיה כדור שלג.
שאת עוד אופטימית שהוא יפנה ליועץ משכנתות, כי רוב האנשים לאן הם הולכים? בסדר? הם הולכים לבנק.
לא רוב. היום המודעות על הייעוץ משכנתאות הולכת וגדלה, והיום
נכון.
רוב, לא רוב, עדיין, אתה יודע מה, באחוזים, לא רוצה להטות, ואני חושבת, קובי, שאנחנו כבר ב-60% שנעזרים בייעוץ שמגיעים, שפעם המספרים היו בערך 30%.
שמגיעים למחזור של משכנתה, בסדר?
לא, שנעזרים בייעוץ משכנתאות.
כן?
כן.
בכלל קטע פיננסי?
כן.
שזה משמח.
מאוד משמח, זה חלק גם מהעבודה של ההתאחדות, להעלות את המודעות של הציבור ללקיחת ייעוץ אובייקטיבי שדואג לאינטרסים שלך. ואז אתה בא ואומר, אוקיי, אז מה יקרה אם אנשים לא יעמדו, ימכרו את הדירות? הדירות יקלטו לשוק, ואולי אפילו עם רוב הלחץ אם הם קירו במחיר קצת יותר נמוך. זה תרחיש שבהחלט בהחלט יכול לקרות. מקווה שלא נגיע לזה. מאוד מקווה. אבל
לחלוטין, אי אפשר בשביל לדעת. כולנו.
אי אפשר לדעת.
זה תקווה שהיא קצת, אתה יודעת, אמביוולנטית. כי מצד אחד אנחנו לא רוצים שהשוק יקרוס מבחינת הנדלן, לא בגלל שעכשיו אני ואת נפסיד את השני שקל שיש לנו בקירות, אלא יותר בזה שברגע שיהיה כאן איזה משבר של באמת שאנשים יתחילו למכור דירות בלחץ ובמחירים נמוכים, זה אומר שיש כאן הרבה משקי בית שהולכים להיפגע.
כן.
אתה יודע, ולפעמים זה יכול להיות מישהו מהמשפחה שלנו, מישהו מהחברים הטובים שלנו, ובאמת, אני לא רוצה לאחל לאף אחד להגיע לזה.
במקום עם החלופה, אם הם קראו את הבית מגורים שלהם, בכתנים שום, אבל הם צריכו בית.
נכון.
הם יצאו לסחירות, והסחירויות גם לא זולות. אז יהיה, עוד פעם, אנחנו באי ודאות, זה מאוד מעניין מה יקרה בשנתיים הקרובות.
נכון.
מאוד מאוד מעניין, ואני מקווה באמת שיהיה בסדר.
זה תקופה באמת מרתקת, זאת אומרת, מי שעוקב, אני חושב שזו תקופה ש... המון שנים, זאת אומרת, לא היה איזה משהו,
לא
כזה,
היה
תקופה כזאת של חוסר ודאות.
גם בשנים, שנות ה-90, שהריבית הייתה 20%, מחירי הדיור לא היו כמו היום.
נכון.
היית קונה בית ב-50,000 שקל, 50,000 דולר.
50,000 דולר, כן.
אין כאילו מה להשוות את היום שהמחירים, אתה לא יכול למצוא דירה ראויה למגורים בפחות מ-2.5 מיליון
נכון.
שקל. אני מדברת איתך לא שיקון ולא סלאמס כזה.
כן, כן.
מאוד.
אני הולך איתה 15 שנה אחורה, משהו כזה, דירה בתל אביב, איפה שגרתי במרכז כן. תל אביב, קומת קרקע, באמת רחוב מדהים, מדהים, כן, מדהים, כן. רחוב הרמן כהן, עלתה. 900,000 שקלים.
15 שנה אחורה, בסך הכל.
אוקיי, 15 שנה, היום זה כמה...
3.5.
משהו כזה, אני מניח לפחות.
שני חדרים, 70 מטר כזה.
זה, לפי דעתי, אולי אפילו הייתה 3 חדרים, לא זוכר באמת.
יותר.
אבל דירות גדולות.
כן.
בסדר, זה מטורף.
כן.
ותמיד, אותי מעסיק תמיד, אני ישנתי מעל הדירה הזאת, הייתה נטושה. לא היה לי אפילו את המושג שאני ישן, אתה יודע, מעל מציאה, אני שומר על המציאה. עד שהגיע המשקיע ולקח אותה. מבינה, עם 90% מימון, שם שם גרוש וחצי. אוקיי, זה גם דירה בתל אביב, אתה לא צריך לעשות אותה מהממת. אז בסדר, היה לו את המוכנות הזאת לקלוט ולזהות את ההזדמנות. אז טוב, אני מקווה באמת שככה אנחנו, זה לא נראה כאן איזה מפולת גדולה והכל. את יודעת אם באמת הבנקים מתכננים וזה משהו? זאת אומרת, יש דברים שהם מתכננים איך להתמודד במצב שבכל זאת יהיה כאן איזה משבר כלכלי?
עוד לא חשפו. לפעמים במקרה, הנהלה נפגשה עם אחד הבנקים הגדולים, והוא ממש אמר, יש לנו כמה תוכניות, אנחנו כרגע לא משתפים אותם.
אוקיי.
אז זה נורא מעניין באמת לראות מה יהיה.
למה? כי זה מסוג של נבואת זעם כזאת? זאת אומרת, יש הרי דבר שנקרא אינפלציה של ציפיות.
רוצים כנראה להיות, שלא יעתיקו מהם, ולהיות חדשניים, ולצאת עם הבשורה כשהיא כן. תהיה ככה רלוונטית. אני חושבת שזו אסטרטגיה שיווקית כזאת, לא אוקיי. איזה משהו, אתה יודע, סודי...
איזה ככה, איזה טיפ או איזה משהו לתת לאנשים, או שהולכים לקחת משכנתא, או שבאמת ככה מתלבטים מה לעשות כרגע עם המשכנתא שלהם, בתקופה הזאת של חוסר ודאות, איזה טיפה היא נותנת?
אז החלקת תשובה לשניים. אחד, מי שלוקח משכנתא חדשה, לבוא מוכן עם המספרים. כמה הון עצמי יש לך? כמה כסף צריך להוצאות הנלוות? זה לא כאילו להשאיר את זה בצד. להבין, אוקיי, זה מה שאני מביא לרכישה, ומה היכולת ההחזר שלי. כמה אני יכול להחזר כל חודש, לבנות לפי זה הרכב אולטימטיבי, ולגשת איתו לבנקים לעשות את העניין של הריביות. זה במשכנתא חדשה. ממש להבין מה היכולת ולהבין
כן.
את התנודות והשינויים שיכולים לחול ושתוכל לעמוד בהם.
עולה.
במשכנתא הקיימת, כמו שאמרנו קודם, אין יותר מדי אפשרויות, כי למחזר עכשיו הריביות תהיינה הרבה יותר גבוהות ממה שיש להם כנראה בהלוואה. כן ממליצה לאנשים שיש להם הלוואות צמודות מדד לבדוק כדאיות למחזור, למרות שהריביות גבוהות, אוקיי? עדיין לבדוק אולי כדאי להעיף את הצמודות מדד בכל מחיר, גם אם במחיר של ריבית הרבה יותר גבוהה, אבל לא צמודה.
אוקיי.
ועוד פעם, לנהל את השוטף, לראות איפה אתם יכולים לצמצם בשביל לעמוד בתנודות והשינויים שחלים בעקבות העלייה של הפריים.
בדיוק. לנהל כלכלת משפחה.
כן. ומי שרוצה קובץ תקציב יכול להשאיר לנו הודעה ונשלח לו בכיף.
יא, מצוין.
כן.
מגניב. תודה על השיתוף.
בשמחה.
ורגע לפני סיום, כן. אוקיי, לא יודע אם התכוננת, אם לא התכוננת מצוין,
לא אנחנו... נתת לי לראות מה יש בדף הזה.
ברור, ברור. אנחנו עוברים לפינתנו הגבוהה, שאלון המהיר, חוקים מאוד מאוד פשוטים. אני שואל, את עונה, תהיה ספונטנית, רגישה, בעלת חוש הומור, מוכנה שאלה ראשונה? תארי לי את עצמך בשלוש מילים.
וואו.
שאלון מהיר, מזכיר לך.
מקצוענית ומגשימה.
מדהים. מי הוא האדם שהכי השפיע עלייך?
אמא שלי.
אמא?
כן.
מה?
מגיל קטן, לימדה אותי חינוך פיננסי, ממש קובי מגיל 6.
מדהים.
ממש, כן. ולראות איך היא התנהלה, היינו בבית בלי כסף, איך היא התנהלה בתוך זה, כאילו לא לתת לנו להרגיש חוסר יותר מדי, ולחנך אותנו ולהעריך דברים שהיא כן מצליחה לאפשר לתת לנו. אז היא דמות מאוד משמעותית עבורי במי שאני היום ובאיך שאני מתנהלת וכל ה-state of mind שלי.
איזה יופי. ספר מומלץ?
אבא עשיר, אבא אני.
לא, 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 בדיוק, אי אפשר, כל הפרקים אותו דבר. אני חותך את זה בעריכה.
הוא באמת מומלץ.
לא, נכון, זה התנך, אבל שלנו באמת, זה ספר מדהים.
שנת המתנות של יובל אברמוביץ.
יאללה, מקסים. הדבר הראשון שהיית לוקחת איתך, לי בודד.
שאלה טובה, שירים, ספוטיפיי.
אוקיי, והדבר האחרון שהיית לוקחת איתך לאיבודד?
היינו באיזה מפגש עם מטפלת רגשית, כן. שאלה את הבן שלי בן 8, מה הוא היה לוקח לאיבודד, אז הוא אמר, אוכל, מים, ומקרר נגמלי, ילד כאילו.
אני לא ירב.
כל פעם שעברנו בית, הוא יושב לו על משהו, לא ברור לי למה, כל פעם שעברנו בתים, אמא, יש מקרר בבית, המקרר כבר מלא, לא יודע איפה הבעיה החוסר, זה בגלגול הקודם, משהו, כי יש את זה אף
פעם, חוסר
לו כלום.
זה סשן של NLP יכול אולי קצת...
להבין על מה זה יושב.
מה הטריגר? מה הדבר האחרון שהיית לוקחת איתך להיבודד?
דבר האחרון?
כן.
טלפון סלולרי. תחלס. די, נמאס לי ממנו.
זה התשובה השנייה שחוזרת על עצמה אחרי אבא שיר אבא אני, אבל זה
אין מה לעשות. אני מכורה ואני מתה להפחית ולהעיף את זה כמה...
כולנו.
יו, זה נורא.
כולנו, כולנו. נורא. זה במיוחד שאני, אתה יודעת, נכון, של עסקים.
זה נורא קובי.
כן. זה סתם קשה.
הייתי לפני איזה 4 שנים בהרצאה של יובל אברמוביץ' של החלומות, וכתבתי שהחלום שלי זה להפחית שימוש בנייד, ומאז השימוש רק הלך ועלה. פשוט נורא.
כן, כן, גם העסק כנראה הלך ועלה, ו...
נורא, אין לי מה להגיד.
זה צריך, את יודעת, אני, יש לי בימי רביעי, ככה, דייט עם הבנות שלי. כל רביעי זה סוגר בשעה 3-4, אני כבר בבית, הולכים לאכול גלידה, לא משנה, עושים תמיד איזה משהו ביחד. ותקשיב, זה קשה. אנחנו יכולים לשבת לאכול איזה גלידה, והטלפון מצלצל, ואומרות לי, אבל תענה, זה מהעבודה, ואני אומר,
הכבוד לך.
לא, 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 עכשיו זה הזמן שלי איתכם. אני רואה בעיניים שלהם את האושר, את הערכה, את הוואו, כאילו,
איזה יופי.
בסדר? כי הכל יחכה, סבבה, אני כאילו... שעתיים, שלוש, לא להיות זמין,
העסק לא נפל. לא יקבלו, אנחנו לא מנתחי מוח, כן, בוא.
אני, נכון. אני אומר, אם זה משהו ממש דחוף, כנראה שזה או מיון, או איזה משטרה, או איזה משהו קצת פחות עני, בסדר? אז משתדל. העצה הכי טובה שנתנו לך.
העצה הכי טובה שנתנו לי, שהתגרשתי, האישה אחת, ודווקא בנקאית, אמרה לי, ימי, תקני את החלק של הגרוש שלך מהבית, את לא תתחרתי, כשכולם אמרו לי שזה גדול עליי ומסוכן לי, היא היחידה שאמרה לי, את חייבת לעשות את זה, והקשבתי לה.
מעולה.
אז זו העצה הכי טובה שקיבלתי בעשור האחרון.
כן, האמת היא שיש לך בית מהמם.
תודה.
אחלה אנרגיה יש כאן. איזה תחביב יש לך?
וואי, אין לי כל כך תחביבים. זה עצוב, אה? אני אוהב ספורט. אני באמת משקיעה את כל כולי בעבודה, אני נהנית מזה, אתה כן. מבין? אני לא מרגישה שאני עובדת, אז זה לא, אני נורא נהנית מזה. אז אם יהיה לי רגע פנוי, אני אשב וחשב עוד קצת תמילים, ואני גם עושה את הפודקאסטים, שזה כאילו כיף לי, כי אני מעניקה המון המון נכון. ערך, אבל זה באיזשהו אופן גם סוג של לעבוד.
תראה, אני מכיר את הג'וק הזה, זאת אומרת, אנחנו עובדים בסוג של תחביב שלנו.
כן.
אז זה מדהים.
בדיוק, זה להרגיש שאתה לא עובד.
נכון, זה קסם כזה.
כן.
איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
עוד 10 שנים, אני רואה את עצמי לקראת הגעה למצב שאני לא צריכה לעבוד בשביל להכניס כסף, שיש לי תשתית שמכניסה לי כסף באופן קבוע. לטובת השוטף, המחיה, לא מדברת איתך עכשיו על להיות עשירה מאוד. כאילו, כן, הייתי שמחה, אבל עוד פעם, אני אדם צנוע. אני לא צריכה הרבה כסף בשביל האורח החיים שלי. אז שיהיה לי את הסכום הזה שנכנס מדברים ששתלתי היום, שיניבו את הפירות האלה לעוד 10 שנים.
מדהים.
ושאני אוכל לטייל עם הילדים וליהנות ולחיות.
כן. פוקוס על הדברים החשובים.
זאת אומרת, שעוד פעם, העבודה היא לא מפריעה לי, היא כיפית, ואני גם יוכל להמשיך לעשות את זה.
כן.
אבל לא ברמה שאני צריכה את זה בשביל המחיה שלי, אלא ברמה שאני עושה את זה בשביל הכיף שלי, ואולי אפילו אני מאוד מאוד רוצה להגיע למצב שאני יכולה ללכת לבתי ספר וללמד חינוך פיננסי בהתנדבות. אז אולי אני גם את זה אעשה עוד 10 שנים.
מדהים. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
דרמה.
דרמה? כן, טיפוס דרמטי? לא עשית עליי רושם כזה.
בכלל, החיים שלי.
החיים דרמטיים. זה לא אני, זה החיים.
כן, אתה יודע, אמא התגרשה פעמיים, אני התגרשתי, אחים מכל מיני הורים, אבא שנפטר, כאילו אבא שהתגרש ולא בקש, כל מיני, אז כאילו יש דרמה, אבל לא סוחבת את זה ביום יום שלי.
אוקיי. שאלה הבאה, לאן היית הולכת אם היית בלתי נראית?
אם הייתי בלתי נראית?
כן.
לאיזה קבינט כזה, לראות מה מתכננים לנו בממשלה, איך הם עובדים עלינו.
כן. אני חייב להגיד לך שאתמול הייתה לי פגישה עם משקיע חדש, מקסים, בחור, זה בטח הוא גם מקשיב לפרק, והוא התלנן על השאלה הזאת, כי הוא אמר שכולם מונים את אותו דבר, שהיו הולכים לי איזה קבינט שמקליטים וזה. אמרתי לו, בסדר, גם תמיד ממליצים על אבא עשיר, אבא אני. אבל נשמע לך, כן.
מפתיע.
נכון?
אבא עשיר, אבל אני לא מפתיע אותי.
כן.
כולם עונים על הקבינט, מפתיע אותי.
כן, בצורה כזו או אחרת, אבל כן. שאלה הבאה, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
כלום.
כלום?
אחד הדברים שהבן זוג שלי הכי אוהב בי. הוא אומר, יאללה, יוצאים תוך 3 דקות. אין, אני מת על זה שאת מוכנה תוך 3 דקות.
גם הדר ככה, אשתי, ואני לא כזה. אני תמיד היא מסתלבטת על...
לוקח לך זמן לסדר את השיער.
כן, אני אף פעם לא מחיתי עם השביל באמצע, בצד, איזה צד גם, כאילו, מבינה, זה... הרבה החלטות יש כאן. אני לא יודע.
מה לוקח לך?
אין לי מושג. לפעמים אני אומר, אם אני אצלם את עצמי, מתגלח ומתרגל בבוקר, כנראה זה ממש בהילוך איתי. אני לוקח את הזמן. כן. אוקיי, מה הדבר שעשית שאת הכי גאה בו?
הקמה של התאחדות יועצי משכנתאות, זה אחד ממקורות הגאווה הגדולים שלי. והילדים שלי, הבנים שלי, הם אין עליהם.
לחלוטין. שני דברים שיש מה להתגאות בהם.
חלק בפן המקצועי וחלק בפן האישי, זה שני הדברים שהם
מקסים.
משמעותיים בחיים שלי.
מקסים. שאלה אחרונה, את מוכנה? וואי, זהו, אנחנו... שנייה לקראת סיום. את מי היית ממליצה לי לראיין בפרק הבא?
וואו. גיל רוזנברג היה?
בטח היה.
הראל קולמן?
חבר טוב, גם היה. כשהייתי עלייך, אה?
כן.
כל החברים הטובים. יוסי יש עדיין לא. יאללה. יוסי, אני בדרך אליך.
טיל יוסי.
כן, מקסים. חברים, אנחנו שנייה לפני סיום. אם אתם צופים בפרק בערוץ היוטיוב, אז לא ישכח ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ ועל כפתור הפעמון שתוכלו להישאר מעודכנים. ואם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, אז לא לשכוח ללחוץ על כפתור העוקב. מדרגו אותנו בחמישה כוכבים, זה עושה לנו טוב על הלב. תגיבו, לייקים, תגובות, לבבות, כל מה שהמדיה יודעת להכיל. תשתפו את הפרק הזה עם חברים שבטוח שזה יכול לעשות להם טוב. ימית, את מקסימה.
תודה
רבה שהתארחת.
ממש כיף.
איזה כיף. יאללה חברים, תעשו השקעה נכונה בנדל"ן. שיהיה לכם יום מקסים. ביי ביי.
ביי.